אנחנו בעמוד 323. אולי נצליח לגמור את הפרק עד סוף השנה. זה הפרק סובה. עד עכשיו זה היה ככה, על הדרך, הקדמות ולמה שנאמר פה, מה לעשות. לפעמים צריך הרבה הקדמות, אבל עד כאן היה קל. עכשיו הופך להיות יותר מסובך, זה לא יותר מסובך. צריך להתרגל למושגים, זה הכל. יותר מסובך, כי אנחנו נלמד איזשהו קטע מהעץ חיים שם, אז צריך להתרגל למושגים ולהבין מה רוצים להגיד. אבל בסופו של דבר זה רק כדי להבין. מוגזם להגיד להבין, אבל כמה דברים במעשה בראשית, כן? בפסוקים הראשונים. טוב, והפסוק הראשון זה ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. טוב, זה פסוק פשוט, לא? זה פסוק פשוט
323.
כן, אבל כשמתחילים לשים לב לנאמר שם, זה לא פשוט עד כדי כך. והשאלה המיידית היא כמובן, מדוע כתוב ויהי אור בלשון עבר?
רגע, ויהי זה לא עתיד? כאילו היה זה עבר.
לא, ויהי עם הווה והיפוך, יהי זה עתיד, ויהי עם הווה והיפוך זה עבר. טוב? כנראה שעד עכשיו לא שמנו לב.
אבל והיה זה גם עבר.
לא, והיה זה עתיד. לא, והיה, היה זה עבר, והיה עם והווה יפור זה עתיד.
כמו והיה ביום ההוא.
כן. זה
והווה יפור.
זה והווה יפור, מה לעשות? טוב, כנראה שאנחנו קוראים את הפסוק או לא שמים לב לקריאת התורה, ויש כאן בעיה. מה זה ויהי אור, זה עתיד, ויהי אור, עבר, איך יכול להיות? אתה רואה שהמקובלים שונים שאלות פשוטות מאוד, כן, זה לא...
נבין, אני רוצה להבין את השאלה.
כן.
זה עבר, כי זה היה בעבר, הסיפור של הבריאה הייתה בעבר.
לא, אז זה לא מסתדר. הפסוק עומד בפני עצמו.
שיהיה אור, לא?
לא, זה יהיה אור. אבל מה וזה ויהיה אור?
ככה
קר
ויהיה אור.
בסדר.
שפשוט.
אבל זה לא מסתדר.
למה?
כי לפי זה היה צריך כתוב, יהיה אור והיה אור. מה אני אעשה? מבחינת דקדוקית, אפשר ל... אפשר להגיד כל דבר, מבחינת הדקדוק זה לא מסתדר. לא מסתדר. כן. אז קודם כל צריך להפנים את הקושי. כן. נכון שהפשטנים יגידו מה שהם יגידו, אבל הם מתעלמים למעשה ממה שכתוב. אומר המדרש בשם רבי יהודה בר סימון. הרי ברכה בשם רבי יהודה בר סימון פתח. בדבר השם שמיים נעשו. רבי יהודה בר סימון אמר, לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקדוש ברוך הוא את העולמו. עזוב את הקטע הזה כרגע. זה לא... נחזור לזה עוד שנייה. אלא בדבר השם. וכבר שמיים נעשו. מה הוא רוצה להגיד?
שהם נעשו קודם, אבל השם הגדיר את זה.
לא, לא.
שהם נעשו לפני ויביוב.
מה?
הוא אמר ששמים נעשו לפני ויביוב. לא, לפני ניו.
הפסוק אומר בדבר השם שמים נעשו.
כבר נעשו?
זה אותו דבר, זאת הבעיה. זאת הבעיה. בדבר השם, שמיים, יעשו. מה זה נעשו? הפכה, גם כאן, והיה אור, אין כתיב כאן, אלא ויהי אור. כבר היה.
זה אריסטו.
זה לא אריסטו. זה המדרש. זה המדרש.
האם הכוונה שדבר השם הוא עשה את זה קודם, אבל פה הוא רק הגדיר אותם?
לא, צריך לקחת את הדברים. המדרש עומד על הקושי הדקדוקי. מבחינה דקדוקית לא מסתדר. ולכן הפשט לא יכול להיות, אלא הפשט שהמדרש הולך להגיד. זה תמיד הכלל של המדרש. מדרש עומד תמיד על איזשהו קושי, דקדוקי, לשוני, מילה מיותרת, ביטוי מיותר, בתוך הפסוק. ולכן יש מקום לדרוש. אנחנו היינו מצפים לראות עתיד, כתוב עבר. מה זה אומר?
טוב, זה
באמת מסדר
את הנושא של
יצחיים,
אבל את כל הפתיחה לפחות.
זה מצדיק את כל הפתיחה שיש שם, ברור. עוד פעם, אחר כך מקובלים באים ומתחילים להסביר את הדבר הזה, כן? אבל קודם כל צריך להבין שמה שהמדרש בא וחושף, זה לא סתם משהו, אלא זה מבוסס על קושי מסוים בתוך הפסוק. זה לא איזשהו סיפור שהם רוצים להלביש בצורה מלאכותית. אלא יש קושי אמיתי בפסוק, וצריך לדרוש, לדרוש כי מבחינת הפשט לא מסתדר. עכשיו המסקנה כאן של רבי יהודה בר סימון במדרש היא אכן מסקנה לכאורה מהפכנית. אתה מדבר על בריאת יש מאין, והנה מתברר שלכאורה יש משהו שזה האור שכבר היה. אז מה זה הדבר הזה? אז אפשר לבוא ולהגיד, כמו שהפילוסופים טוענים, שאכן מדובר במשהו נצחי, ואז אתה צריך לשנות את ההגדרה, לעזוב את המושג של בריאה יש מאין, כן? ואתה תדבר או כמו אריסטו, כמו אפלטון, על היה משהו, אולי יחליף שינה צורה, אבל החומר היה והוא נצחי וכו', כן? אבל זה לא מה שהם הולכים להגיד, ברור, כן? אז מה צריך להגיד? מה איך צריך להבין את זה?
למה אי אפשר להגיד שאני בבריאה שלנו, נגיד היו עננים,
כן,
כלומר היה, האור היה,
נו אז,
ויהי אור, כשהקדוש ברוך הוא אומר יהי אור,
כן,
ואז הוא מתכוון, נפתחו המסכים, שהאור היה כל הזמן.
מאיפה הוא היה?
במקום שהוא היה.
לא, זה לא תשובה.
למה?
כי אתה אומר,
הנה, אני אומר שהיה לך, זה היה סגור במסך, עננים. יש לך עננים, אתה אומר שהירח לא נמצא?
אז זה אומר שאתה לא יכול לדבר על בריאה יש מאין. זה בדיוק זה.
ויפתח את המסך.
מה?
כן, משהו כזה. לא, זה לא מסתדר. המציאות הזאת של הבריאה היא מציאות שלא קיימת באותו... הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלו, זה היה הכל בערבוביה, זה תוהו ובוהו. ואחר כך...
אתה אומר שהתוהו ובוהו קדם. אז זה אריסטו. זה בדיוק. זה בדיוק.
לא קדם, זה יצירה של הקדוש ברוך הוא שבשלום.
יצירה, לא בריאה. בסדר, נו, זה אריסטו. זה בדיוק. זה בדיוק, זה לא אריסטו עצמו, אבל אלה שממשיכי דרכו של אריסטו, זה מה שהם טענו, כן. אתה מדבר על בריאה יש מאין, וצריך לקחת את הדברים ברצינות. יש מאין.
מה זה עין?
מה?
מה זה עין?
אה, זה בסדר. אבל עוד פעם, המדרש הזה שנראה נורא פשוט, כן? על פסוק שנראה נורא תמים, כן? זה בסופו של דבר, זה נקודת ההתחלה של כל החקירות של המקובלים בניסיון להבין כאשר מדברים על בריאה, על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים?
למה אי אפשר להשתמש, אני שואל, הציווי האלוהי והכתוב יהי אור, כן. השתמשו באותו ציווי אלוהי,
כן.
והוסיפו, ו... זה, אני מדבר בטכניקה, עשו יהי אור ויהי אור.
מה זה
למה, אומר? למה אני צריך לכתוב היה אור יותר, שאתה בא ואומר, מבחינת קיום לציווי.
כן.
הקדוש ברוך הוא אומר יהי אור, והאור עונה לו ויהי אור, לא משנה, הסיפור מספר באותו, באותו, באותה טרמינולוגיה.
זה מה שהפשטנים יצאו להגיד, אבל, אבל הם מתעלמים מהקושי.
אני לא רואה את הקושי.
עובדתית.
בסדר, אתה פשטן.
עובדתית. תביא, תכתוב זה בחיבור לעברית, שהשאלה היא תכתוב משפט שמכיל... מכיל פועל בעתיד וזה וזה, אתה תקבל אפס, מה לעשות?
יש לך דוגמה?
הנה, שתי דוגמאות יש לנו כבר.
זה אתה אומר פשטני.
בדבר השם, שמיים נעשו. מה יותר מזה?
איך, בדבר השם שמיים נעשו, איך זה היה כתוב בלשון ויהי אור?
בדבר השם, שמיים יעשו, זה היה צריך להיות כתוב. אי אפשר לברוח מהקושי. אי אפשר. זה מה שכתוב, מה לעשות? אתה יכול לבוא לכמה פשטנים, הכוונה ככה וכוונה ככה וכוונה... בסדר, נו, זה לא מה שהמדרש אומר. יש כאן קושי, והמדרש רוצה לחשוף את הקושי הזה ולהבין מה כאן נאמר. והדברים של המדרש כאן ברורים ביותר, כאן. והיה אין כתיב כאן אלא ויהי אור כבר היה. לא צריך לברוח מן מן הקושי הזה, כן? אז השאלה היא באמת, אם האור כבר היה, כיצד קביעת המדרש מתיישבת עם מושג הבריאה כפי שלמדנו אותו בשיעורים הקודמים? כדי לענות לשאלה זו אנחנו צריכים ללמוד מספר פרטים על אודות מהלך האצילות המתאר מבחינה לוגית את אשר התרחש בבריאת העולם לפי עקרונות תורת האריזל. עכשיו שימו לב למילה לוגית, לא קרונולוגית אלא לוגית. למה? אין כאן, אין כאן ממד של זמן. יש לפני ויש אחרי. האקט של הבריאה אי אפשר לדבר עליו במובן של זמן, כי מה שנברא זה הזמן. אין כאן אירוע א' ואירוע ב' ואירוע ג' ואירוע זה, אלא יש לפני ויש אחרי. אבל
לפני ואחרי זה גם זמן.
לא לא לא, זה לא, זה לא כפי שאנחנו נראה מיד. בסדר, זה לא
התוצאה,
זה לא, כן. יש רצון לברוא, יש בריאה. וזה תהליך לוגי, מה שהמקובלים מסבירים. לוגי כדי להסביר את הקושי, או את השאלה של הפילוסופים, איך יכול להיות שמהעין, אם אתם טוענים שהכל מתחיל בעין, יוצא יש. זאת השאלה של הפילוסופים. התשובה היא, תשובה של המקובלים היא, אנחנו נסביר לכם, וזה נקרא השתלשלות העולמות, או תהליך האצילות, או מהלך האצילות, כן?
מהקושי שאנחנו מדברים בין עתיד והווה, גם כן, אם אין זמן, אי אפשר לדבר עם עתיד והווה.
שהתורה לא תכתוב שום דבר. למה היא צריכה להטות אותנו? אם היא כותבת, זה סימן, סליחה, אם היא כותבת והיא יודעת שממילא אנחנו לא מבינים. כן? סימן שהיא בכל זאת מבקשת להעביר מסר חשוב מאוד ולהסביר משהו שאנחנו צריכים להבין. אם היה כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אפשר לדלג על כל הפסוקים הבאים ולהגיע לתולדות השמיים והארץ. למה צריך את זה בכלל? גם בראשית מיותר. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. זו פתיחה יפה מאוד, אפשר להתחיל מזה. יחסוך זמן בקריאת התורה בפרשת בראשית, שממילא כולם מעיפים משמחת תורה, זה בסדר. לא צריך להרבות בפרטים ש... ברגע שמתחילים לנתח את הדברים שם, אנחנו מבינים שלא מבינים אפילו חצי מילה. אז זה סתם דוגמה, כי על כל, על כל מילה שמה אפשר לראות שיש מה להגיד וששום דבר לא ברור. כן? טוב. אני אומר כאן, לשם כך נעיין בקטע המובא בתחילת הספר תלמוד עשר ספירות של הרב אשלג זצ"ל, שנסביר אותו מילה במילה משום שהוא מורכב ביותר. המקור, מה שהוא מביא, זה הגרסה שיש ב... אצל הרב אשלג, אבל זה עץ חיים בלי שינוי. כן, זה לא התחילת העץ חיים, יש כמה דברים לפני זה, אבל טוב. דבריו מבוססים על דברי האריזה, למובעים בשינויים קלים על ידי רבי חיים ויטל בספרו עץ חיים, שער א', ענף ב'. יש את הענף א' לפני זה, מי שרוצה לראות שם שתי חקירות שהן גם לא פשוטות, אבל לא קשורות לנושא הזה. טוב, דה. כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ברור?
לא.
למה? מה לא ברור?
יש מאין, מה זה אור?
רגע, בוא, איזה מילה אתה לא מבין?
הוא מדבר שלפני היה אור עליון פשוט, מה, אני לא מבין?
מה, עליון אתה לא יודע מה זה? פשוט אתה לא יודע מה זה?
אני לא יודע.
ממלא אתה לא יודע מה זה? כל המילים, אתה מכיר את כל המילים. בוא נסכים קודם כל שאתה מכיר את כל המילים.
אני מבין, אני אנסה להבין.
את כל המילים אתה מכיר.
פשוט, אני לא יודע.
פשוט, פשוט?
למדתי אצלך ששום דבר לא פשוט.
לא, אבל כל המילים אנחנו מכירים. ההרכבה של כל המילים ביחד, זה הקושי, כן? נו, בסדר. אוקיי.
השאלה גם אם האור העליון היה פשוט, או שהוא פשוט ממלא.
לא, 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 בסדר, טוב, מה?
למה? כך שאנו קוראים זה, הוא זה בריאה לפני הצילות, הוא היה הצילות לפני הבריאה?
אני עוד לא יודע...
הוא בריאה לפני הצילות?
לא, בואו נראה...
לא יודעים, אבל אחר יהיה את הצילות, אבל...
בואו נראה מה... ננסה להבין מה כתוב שם, יש לנו כמה שבועות בשביל זה. אנחנו נתחיל מהתחלה. דה. מה זה דה?
דה זה ידיעה.
זה ידיעה, איך יכול להיות שאני יודע?
אין לי שום השגה בזה, אז איך אני יודע את זה?
לא, זה כבר מתחיל מזה, כן?
תרם, גם כן, תרם, למה תרם?
אם היה כתוב האמן... בסדר, זה עניין של אמונה. אבל מה זה דה?
תבין.
תבין?
לא, דה זה ודאות.
כן.
אתה יודע משהו, אתה...
טוב.
ודאות לגבי.
אז למה כתוב דה? כי אצל המקובלים זה עניין של ידיעה. כי זה עניין של מסורת שמועברת. זה לא מישהו בא וממציא דבר, כפי שרגילים להגיד שבמיוחד אצל המלומדים שצריכים לכתוב דוקטורט, אז זה בסדר גמור. והם צריכים... להצדיק את ה-300 עמודים שאנחנו הולכים לכתוב, שמתוך ה-300, 298 מיותרים. מה שטוב זה בדרך כלל הדפים הפנימיים של הכריכה, כי זה דפים ריקים, כן? אבל הם צריכים להמציא איזושהי תיאוריה. אז אם הם ממציאים תיאוריות, אז זה בסדר גמור, כן? שיגידו שהם ממציאים. וזה לא כמו שגרשום שולם טען וכל מי שבא אחריו טוען שפתאום ממציאים דברים והארי בא והוא לא אומר חידש אלא המציא דברים ש... טוב.
אם יקום במילה די יהיה כתוב אך כן.
לא, 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 כל, אצל המקובלים כל מילה מדויקת. דה זה אומר שיש אפשרות לדעת, כי זה חוכמה.
אך כן זה גם?
לא. כי החכם חוכמה בעברית המקראית, וגם אצל חז"ל והמקובלים אחרי זה, כן, החוכמה זה חוכמה אנושית. בסדר? את צריך לדעת את הדברים האלה. כן? חוכמה זה חוכמה שאתה יכול להשיג בכוחות עצמך. זה המילה חוכמה בעברית. החכם זה מי שהפעיל את המוח שלו, שבר את הראש והשיג מה שהוא השיג. בסדר? זה בהישג יד של כל אדם שיפעיל את המוח שלו. זה חוכמה. נבואה זה לא. נבואה זה משהו שבא מחוץ לנפשו של האדם. זה אמנם נחוץ לא כדי לדעת מה לעשות בחיים, כן, אבל זה משהו, תוכן שבא מחוץ לנפשו של האדם.
זה בניגוד של אריסטו, לאפלטון.
אין נבואה אצלם. ביוונית המילה לא קיימת, כן? אני יודע שיש נטייה של לבוא ולהגיד שהנבואה זה סוג של שירה או משהו, כן? לא. זה תוכן שבא מחוץ לנפשו של האדם. איפה התוכן הזה התגלה, ומתי הוא התגלה? הוא התגלה למשה רבינו. ומאז אנחנו מעבירים את אותו תוכן מדור לדור, כן? ולפעמים בגלל נסיבות, המקובלים החליטו לחשוף חלקים מן החוכמה הזו. ויש תקופות של חשיפה, כן? זה לא שפתאום הם ימצאו דברים חדשים, אלא חשפו בגלל הנסיבות. אבל רוב החוכמה הזאת לא נחשפה לעולם, לא הועלתה לכתב, בסדר? אבל היא חוכמה, היא סוג של חוכמה, היא החוכמה שנובעת מהמסורת הנבואית של קיבלנו בהר סיני. ולכיוון שהיא נתנת לבירור שכלי, כן? אז זה מבחינת דע, לא עניין של אמונה, אלא עניין של ידיעה. מי שנמנע עם חכמי הסוד לומד את החוכמה הזו, ולכן זה עניין של ידיעה. יש מי שיודע ויש מי שלא יודע. כולנו מאמינים שהעולם נברא יש מאין, כולל המקובל, אבל יש לו יתרון שהוא יודע על מה מדובר.
מי שלומד יודע?
מה?
מי שלומד יודע?
מי שלומד יכול לדעת.
יכול לדעת.
בוודאי, אם מוסרים לו, הוא יכול לדעת. כמו כל דבר. אבל זה לא דבר שאני יכול בכוחות הבירור השכלי העצמותי שלי יכול להשיג. זה ההבדל. בסדר? וזה הבדל חשוב. ולכן הנוסח אצל המקובלים הוא או דה או דה והאמן. דה כי אתה יכול לדעת, ואם אתה לא יודע, האמן שיש אנשים אחרים שיודעים. בסדר?
אתה גם את הפתיב, זה קונש או סבור? דה. דה.
סבור.
סבור.
כן. בסדר? טוב. אז דה כי תרם. אומר מניתו כאן, השימוש במילה תרם רומז לקיום סדר קרונולוגי כלשהו. כי אם יש תרם, זה כבר מושג של זמן, נכון? תרם זה שייך למושג של זמן. איך אתה יכול לדבר על מושג של זמן כאשר אנחנו אומרים שהתיאור הזה הוא לוגי ולא קרונולוגי, כן? אם זמן העולם מתחיל בבריאתו, מה משמעות אמירה מעין זו? הרומזת למה שקדם לבריאת העולם. האם יש היגיון להשתמש במילת תרם לפני התחלת הכל? התשובה היא שיש הגבלה במילון המושגים של הקבלה בין המושג לפני או תרם והמושג למעלה. אמרתי לכם שזה הולך להסתבך. כשאתה רואה אצל המקובלים את המילה תרם או המילה לפני, מיד תחליף אותה במילה למעלה.
איזה מילה?
או תרם או לפני.
תגיד לי את המשפטים למעלה.
רגע, אנחנו סבלנות. בעוד חודשיים תמיד לי, אתה תבין את זה פרפקט.
אבל אם אמרנו זה לא כרונולוגית, אלא לוגית, צריך לא. או מה,
בסיבה
הוא...
לא, כי סיבה... זה
לוגית סיבה.
לא, כי זה כבר מינוחים של הפילוסופי. טוב, אז מה הפירוש למעלה? הנה ההסבר. היש ההוויה ברוך הוא שקדמה לכל, היש העליון ביותר הוא אחדות גמורה. לא חל בו כל חילוק או הפחדה לצורות שונות, למדרגות שונות של יש, כפי שזה קיים בעולמות שבהם אנחנו נמצאים. למה? איפה? קדוש ברוך הוא, זה הוויה פשוטה. זה יותר ברור. כן?
כשמקובלים אומרים פשוט, אתה יודע
שזה מסובך. כן. מה זה הוויה? לא, דווקא הוויה פשוטה, זה לא שלו. מה זה?
לא מורכב.
מה זה לא מורכב?
למה?
נו, זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר. אני קורא את זה שוב. היש. מה זה היש? ההוויה ברוך הוא, שקדמה לכל. כן? האש, היש העליון ביותר, הוא אחדות גמורה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יש חלק אצלו, יש לא יודע מה, כן? הוא אחדות. לא חל בו כל חילוק או הפחדה לצורות שונות. בסדר. אבל גם לא למדרגות שונות שיש. כפי שזה קיים בעולמות שבהם אנחנו נמצאים. המקובלים משתמשים במילה תרם, כאשר הם רוצים לתאר את המצב שקדם לבריאת העולם, כאשר הם רוצים לדבר על האחדות הגמורה. הנה. תרם, אם הם אמרו תרם, סימן שהם רוצים לתאר את האחדות הגמורה.
מה זה אחדות גמורה? ההוויה,
הקדוש ברוך הוא? כן, הוא אחדות גמורה.
אז למה הם משתמשים באחדות גמורה ולא הקדוש ברוך הוא? למה הם משתמשים בצירוף המילים אחדות? אחדות זאת אומרת שיש פרטים שמאוגדים אחת, מה זה אחדות?
לא, דווקא לא.
לכן זה המילה אחדות.
לא, זה לא המילה אחדות, זה אחדות גמורה.
מה המילה אחדות גמורה?
אחדות גמורה זה אומר דבר שהוא אחד יחיד, ואתה לא מכיר דבר כזה.
אז למה צריך להשתמש במילה אחדות?
לא מילה אחדות, אחדות גמורה. כי אם אתה משתמש רק במילה אחדות, מה שאתה אומר נכון. אבל אחדות גמורה זו ביטוי שבא לבטא את זה שאין הקדוש ברוך הוא, הוא אחד ויחיד.
אי אפשר להגיד יחיד, פשוט?
לא, כי הוא אחד ויחיד, זה לא אותו דבר. הוא לא רק יחיד, הוא אחד ויחיד.
אבל לא אומרים אחד ויחיד.
בוודאי שכן.
אלא אומרים אחדות גמורה.
זה אותו דבר.
אבל לא אומרים אחד ויחיד.
בוודאי שכן.
איפה?
בהרבה מקומות. הוא אחד יחיד ומיוחד לישראל. זה הנוסח המדויק.
אוקיי.
אתה קורא את פתיחת אליהו?
כן.
כן, נו, אז אנת הוא אחד ולא בחושבן. נו, זה. אז מה זה? אתה אומר שלא אומרים. אומרים. למה קוראים את פתיחת אליהו? בגלל זה. לא במספר ולא בחשבון. כי זה מושג אחר. מה, אין לנו מילים כדי לתאר את זה. מגבלה בצד שלנו, כן? כי אנחנו שחושבים על אחדות, אנחנו חושבים כמו שאתה חושב. אני לקחתי חלקי, ובאיזושהי צורה אני איחדתי אותה. אבל לא זה, זה לא זה. אז אפשר להשתמש בביטוי אחד ויחיד, אפשר באחדות גמורה. היי נוח.
נדיר.
רק צריך לזכור את זה במילון המונחים, כדי לדעת פשוט לפנח מה כתוב, כי אחרי קוראים את זה, לא יודע איך בדיוק. כן, בסדר. למעלה, כן, כי אמרנו שטרם, הכוונה זה משהו ששייך למעלה, כן, יש אחדות גמורה. וזהו המצב בטרם נברא העולם. מה יש לפני, אם שואלים את השאלה, מה יש לפני בריאת העולם? יש אחדות גמורה. מה זה אומר? לא יודע.
אתה כך לא? אבל למה הם אומרים...
רגע, אנחנו עוד לא, אנחנו לאט לאט. כן? מה? למעלה יש אחדות גמורה, וזהו המצב בטרם נברא העולם. שני המושגים, טרם ומעלה, מקבילים. כאשר רוצים חכמי הקבלה לדבר על מדרגות היש, הם משתמשים במושג למעלה, וכאשר הם רוצים לתאר את הסדר הלוגי של הבריאה, הם משתמשים במילת תרם. אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר. המצב, אין לנו ברירה להגיד למצב התחלתי, כן? הוא אחדות גמורה. יש הוא. זה הכל.
המצב העליון.
רגע, אנחנו עוד לא יודעים מה זה עליון. בסדר? אז דה כי תרם, איך צריך להבין את זה? כלומר, דה שלפני התחלת מהלך האצילות, הייתה רק אחדות גמורה של האינסוף ברוך הוא. טוב, אפשר גם כן להתפלפל כאן ולזה, למה הוא השתמש פתאום במילה אינסוף ולא בהוויה או בזה, אבל נעזוב את זה. נעזוב את זה, כן? כי כל השמות, כשלעצמם הם בעייתיים. מה זה, איך אפשר לתת שם לריבונו של עולם לפני בריאת העולם? גם זאת שאלה.
שאלה נוספת, אם אתה רוצה, גם מהלך זה מימד של זמן.
לא, מהלך זה לא, מהלך זה יכול להיות מהלך לוגי. זה לא בהכרח, כל עוד שזה לא, זה ממש לא. לא. אין מושג של זמן אצלו, אין. יש הוא. יש הוא, זה הכל. מה מאפיין את ההוא הזה? אחדות גמורה. אין בו מדרגות, אין בו שום דבר שאתה יכול לבוא ולייחס למשהו ששייך כבר לצד של הבריאה. יש הוא. ויש את הרצון שלו. מה הרצון שלו? לברוא. איך אתה תבטא את זה? אז יש לך מספר מצומצם של מילים. אם אתה רוצה לתאר את התהליך, אתה תשתמש במילה תרם. אם אתה רוצה לדבר בתיאור של מדרגות היש, היש של הבורא מול היש של הנברא שעתיד להיברות, אז אתה תגיד, תשתמש בטרמינולוגיה אחרת.
כל כך
מפריע עניין כרונולוגי. כי זה לא, הכל נברא בבת אחת. יש מצב א' שזה הוא לבד, יש מצב ב' הוא והאחר שלו. ברגע שהאחר הזה מופיע, הוא מופיע, אין... אני יודע שיש לנו בראש את התיאורים של האסטרופיזיקה, כן? שזה לוקח זמן.
בראשית.
אבל זה...
יום ראשון, יום שני.
עוד לא בכלל יודעים מה זה יום שמה, כן? שנגיע, אולי נגיע לזה מתי שהוא, כן? שיום זה ספירה.
כל הזמן זה הרצון נראה להאנשה של מציאות הקדוש ברוך
הוא. להפך, להפך.
למה לא?
להפך, זה להתרחק מכל רעיון כזה.
בשלב הראשון, שהוא למעלה וכו'.
לא, ממש לא.
אתה מחפש את הביטוי האנושי.
לא, אני מטפס ביטוי, הביטוי זה תמיד יהיה אנושי. אבל אני רוצה להתייחס למציאות שאני לא מכיר. הכי טוב זה היה לי להשאיר דף ריק. להשאיר דף ריק, כי אין לי מה להגיד. אני לא יודע על מה אני מדבר.
נכון.
יפה. על מה אני יכול לדבר? על מה שהתגלה, מה התגלה הרצון שלו. כן?
שוב, זה האנשה?
לא! זה תיאור הרצון, זה לא האנשה. ולכן כאן הוא התחיל להשתמש...
ברגע שהוא משתמש... לשנייה,
לא במקרה, השתמש במילה אין סוף. הוא לא דיבר על הקדוש ברוך הוא, לא על ריבונו של עולם, לא על שם הוויה, לא על שאר השמות, אלא אמר אין סוף ברוך הוא. מה זה אין סוף ברוך הוא? זה אומר, אני לא יכול לתאר שום דבר, אז המילה היחידה זה אינסוף. אבל גם זה תיאור של משהו, אבל זה אינסוף בזה ש... במובן ש... באוצר המילים של הבן אדם אין. אין, כן? יש פיוט שאומרים בנוסח הספרדי בסליחות, כן? שתחווה הפעים ארצה ואין למטה ממנה, נכון? ככה רבי יהודה הלוי, כן? שתחווה הפעים ארצה ואין למטה ממנה. נו, צריך רבי יהודה הלוי בשביל זה? לא, כי פשוט לא קוראים נכון. ועין אין למטה ממנה. אז אנחנו מוגבלים מבחינת המילים, ואנחנו מתארים משהו, כן? שאנחנו מנסים להסביר, לא מדברים עליו כי אי אפשר להגיד עליו שום דבר, אז אומרים הוא, בסדר? אם לא הוא, הוא שמו, אבל שמו זה כבר גילוי הרצון, זה אותם דברים, כן? אותה גמטריה. או שמשתמשים במילה אינסוף, כדי להגיד, לא יודע עליו שום דבר. אבל אני יודע אחד, דבר אחד, הוא אחדות גמורה. איך אני יכול להגיד שהוא אחדות גמורה? כי העולם שלנו הוא עולם הריבוי. ואם העולם שלנו הוא ההפך הגמור מן הבורא, זה אומר שהבורא הוא אחדות גמורה. זה הכל, זה מה שאני יכול להגיד. שאר הדברים, כלום. הוא גילה לנו שהוא אחד ויחיד. כן? אז זה כבר גילוי, זה שייך כבר למסורת הנבואית. זה מה שמשה רבינו לומד בהר סיני, כן? בסדר. חוץ מזה, 13 מידות. אבל זה גם כן רצונו כלפי העולם הנברא. עליו שום דבר אי אפשר. אין, לא שייך. עכשיו אני מדבר על בריאה. אז יש את המצב שקדם לבריאה. מה זה המצב שקדם לבריאה? הוא לבד. בסדר? דעת כאן, בינתיים. דע כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, אז אנחנו מוסיפים עוד ארבע מילים בינתיים. מה זה נאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים? מה זה נאצל ומה זה נברא? זאת השאלה. אנחנו אמורים לדעת על מה מדובר. אז הנה אגב, יש שני סוגי יש. האמת שכאן הוא מפשט את הדברים, כי למיתו של דבר יש ארבע סוגים, אבל צריך לחכות לפסקה הבאה. כן. יש יכול להיות נאצל. מה זה נאצל? מי יש קדום יותר. זה נקרא יש מי יש. או יש יכול להיות נברא, יש מאין. וזה שתי ההגדרות שצריך לזכור אותן. יש שני סוגי ישים. יש שהוא נאצל, אז אם הוא נאצל יש לו מקור, ויש שנברא שאין לו מקור. בסדר? אז עכשיו אפשר להתחיל להבין מה כתוב במדרש. מה רוצה להגיד המדרש? שהאור היה כבר היה, שזה אש, יש, נאצל. האור הוא לא יש נברא, אלא הוא יש נאצל. כן? המדרש מלמד אותנו שהאור הוא נאצל ולא נברא. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, ויהי אור כבר היה. זאת אומרת, יש דבר אחד שבעולם שלנו הוא לא שייך לקטגוריה של נברא, אלא של נאצל, וזה האור. צריך להבין, אז אם ככה, למה זה כך? למה יש צורך במשהו, ויש נאצל בתוך העולם הנברא? עכשיו השאלה היא ברורה ופשוטה. מה זה בא להגיד? למה אי אפשר היה לברוא בלי שימצא בעולם הזה יש שהוא נאצל? מה המשמעות של הדבר הזה? אז לפי התיאורים של המקובלים בעץ חיים ואחרי זה בכל המפרשים של העץ חיים, התיאור יהיה מטאפיזי. כן? אצל מניטו התיאור יהיה מוסרי.
הסביר.
אה? חכה בסבלנות. רק תזכרו את זה. זה לא שהוא בא לשלול את התיאור המטאפיזי, כן? אבל הוא בא לחבר את התיאור המטאפיזי למשהו שאנחנו יכולים לתפוס.
אבל יש פה שתי שאלות שאני רוצה...
רק שתי שאלות זה בסדר.
הרי אם אני לוקח לפי איך שהרמב״ם מתייחס לנושא...
למי?
הרמב״ם.
שכח ממנו, שכח מהשאלה הזאת. הוא לא שייך, הוא לא שייך.
נכון.
הוא לא פה. הוא לא פה.
אז לא אותו.
הוא לא פה.
אז איך מאין סוף נאצל משהו?
אז זה אנחנו נראה.
אני מכיר את ההסבר של מה שכתוב אחר, אבל זו שאלה צריך לשאול אותה.
לא, זה בסדר.
אם אתה אומר שהוא אין סוף, שהוא אחדות מאחר...
אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה. סבלנות. סבלנות, אבל הרמב״ם לא שייך לפה. כן.
מה שמפריע במקרא.
רק דבר אחד, בסדר, כן.
במקרא.
כן.
לא משתמשים בשם אינסוף.
ברור.
בתיאור.
ברור.
ראשית ברא אלוקים.
כן, נכון.
אתה יכול להכיר.
נכון. אינסוף, עוד פעם, זה ביטוי כדי להגיד, אני צריך להדביק לו שם.
זה גם
מה שמשתמש
בשם
שלנו. מה? כי זה מדרגות נמוכות יותר. זה כבר גילוי רצון. יש גילוי רצון שנקרא אלוקים. יש גילוי רצון שנקרא שם הוויה. יש גילוי רצון שנקרא צבאות. יש גילוי רצון שנקרא אל. ויש גילוי רצון שנקרא אל שדי. וכו' וכו'. יש הרבה שמות. אבל זה כבר שייך לתהליך האצילות. ואפילו למדרגות הנמוכות של תהליך האצילות, זה כבר מחוכמה, לא סליחה, מחסד למטה. בסדר? איך אני אדבר על זה? לא כדי להגיד שאני יודע משהו עליו, אלא רק כדי להגיד, הנה הוא. אז זה אפשר, המילה הטובה ביותר זה הוא. אז אין סוף, זה אותו דבר. אין סוף זה ביטוי שהמקובלים המציאו כדי לסתור את הטענה מסוימת של התיאולוגים. בסדר? לא ניכנס לזה כרגע. בסדר? אבל זה כאילו אמרת כל דבר, אבל לא ידע עליו שום דבר. היש המוחלט. תגיד מה שאתה רוצה. אחדות גמורה. מה? הוא. בסדר?
ככל שאתה יורד בעולמות, זה יש יותר צמצום.
לא ידע מה זה צמצום.
לא, אני אומר, לכן יש אינסוף.
אני לא יודע, אני לא יודע מה זה צמצום. אני כרגע מנסה להבין מה. כבר הצלחנו פחות או יותר 7 מילים. נו, כמה זמן? 7 מילים? חצי שעה, זה הלך מהר. לפעמים זה לוקח 3 שעות. יש שהוא נאצל ויש שהוא נברא. זה מה שחשוב כרגע. האור שייך לקטגוריה של נאצל. זה מה שצריך לזכור כרגע. כן? בסדר? מסקנה, מזה שהוא נאצל, האור הוא אמיתי, במובן האטימולוגי של המילה. הבנתם? האור הוא אמיתי במובן האטימולוגי של המילה.
למה חשבתי שהוא לא אמיתי?
מה זה אמיתי? אמיתי זה משהו שהוא נאצל.
מת מול מציאות.
מה?
מת
מול מציאות. כן. האור זה אור אינסוף. זה משהו ששייך לאור אינסוף. זה משהו אמיתי. יש לו קיום. זה יש שעומד בפני עצמו. הוא אמיתי.
מה ההבדל בין
אינסוף
ואור
אינסוף? אה, נגיע לזה. נגיע לזה. ברור. לא. אבל האור זה משהו אמיתי.
במובן הפיזי?
במובן הפילוסופי של המילה אמיתי. משהו שעומד בפני עצמו. זה לא משהו שצריך להצדיק את קיומו. זה משהו שכבר קיים. יש אור. הנברא צריך להצדיק את קיומו. הוא רק נמצא. הוא רק נמצא. האור קיים. לכן הוא אמיתי. סליחה, מכיוון שהוא אמיתי הוא קיים. תראה, זה רק עניין של הגדרות, זה פשוט. זה רק החצי עמוד הראשון.
אוקיי.
אנחנו לפני שבוע, צריך להתחיל ללמוד דברים רציניים, לא? אז האור הוא אמיתי. על פי הזוהר, גנוז הקדוש ברוך הוא את האור ההוא לעתיד לבוא לצדיקים. עכשיו זה מסביר גם את המדרש הזה. זאת אומרת, מה שיש לנו בעולם שלנו זה דוגמית, 1/60 לפי המדרש של האור. אבל גם הדוגמית הזו זה 1/60 של משהו שהוא אמיתי. ולכן הדוגמית הזאת היא גם אמיתית. פשוט. כן? עכשיו מה שאתה רוצה לבוא להגיד. פירוש המילה לגנוז במדרש הוא לצמצם אצל המקובלים. הבנתם? כאשר במדרש מופיע המילה לגנוז, אצל המקובלים המקבילה לצמצום. גנז הקדוש ברוך הוא את האור לעתיד לבוא לצדיקים, אצל המקובלים יהיה כתוב צמצם את האור. פשוט. יש מבחן בסוף לגבי כל ה... כן. טוב. יהי אור הוא האור של העולם הבא. והיהי אור הוא האור של העולם הזה. זה אותו דבר. זה אותו אור, מבחינה מהותית. זה אותו אור מבחינת המהות. כן? מבחינת הייחוץ זה אותו דבר. זה ממש לא. זה ההבדל בין העולם הבא ובין העולם הזה. מה הקדוש ברוך הוא ברא? הוא ברא את העולם הבא וצמצם אותו לממדים של העולם הזה. במדרש הוא גנז את האור לעתיד לבוא. הנה, פשוט. לכן כשם הניתו בא ואומר המדרש זה הנגלי של הסוד, מבינים למה. במדרש אומרים דברים מסוימים, זה נראה יפה מאוד, יפה מאוד, כן, אבל יש את הסוד מאחורי הדבר הזה. בסדר? המילה ויהי מתייחסת לפעולת הצמצום. למה? אז כאן צריך להיכנס לדיון שלם לגבי מה זה, מה משמעות שתי מילים בעברית. ויהי ווהיה. כבר התחלנו את הדיון הזה. ויהי זה עתיד שהפך להיות עבר בגלל וו ההיפוך, נכון? וכתוב בגמרא שויהי זה או לשון צער, כן? ואם כתוב ויהי בימה, אז זה בטוח צער גדול. ככה במסכת מגילה, כן?
ההתייחסות היא לפי ההערה למטה.
שנייה, נגיע, שנייה, נגיע להערה. למה ויהי זה לשון צער? כי זה עתיד שהפך להיות עבר, איבד את הפוטנציאל שבו. אין לו עתיד. זה עתיד שלקחו ממנו עם הוו ההיפוך. והיה זה בדיוק ההפך. זה עבר שחזר להיות עתיד. ולכן זה לשון שמחה. והדבר הזה קיים אך ורק בעברית. בשאר השמות השפות השמיות אין וו ההיפוך. זה ייחודי לעברית. האפשרות להפוך את העתיד לעבר והעבר לעתיד, זה נקרא תשובה. זה כשהמקובלים מדברים על זה, רואים? אבל זה סוד התשובה. תופסים, זה סוד, אז... אבל זה בדיוק, זה. אפשר, הזמן הוא לא בלתי הפיך.
באנגלית נקרא past perfect.
לא, 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 זה עדיין אותו דבר באנגלית. היה משהו שהוא שייך לעבר, פתאום חזר להיות משהו שייך לעתיד. זה סוד ההיסטוריה של, של ישראל. ולהפך, היה משהו בעל פוטנציאל, הפך להיות עבר. לא רק עבר, אם כתוב ויהי בימי, זה גם אומר שזה נכנס ממש למציאות עם תיארוך מדויק, זה זה ולא משהו אחר. ולכן זה סימן של קטסטרופה. ויהי בימי שפוט השופטים, אסון. בעלי המדרש שואלים מה הקשר. התשובה, לא, זה במגילת אסתר, כאן זה במגילת רות, מה שאנחנו הולכים לקרוא, בשבועות. ויהי בימי שפוט השופטים, מה האסון? האסון שהתחילו לשפוט את השופטים. אם מגיעים למצב ששופטים את השופטים בישראל, טוב, אפשר להחליף ל... אני סוגר את הסוגריים בלי רמזים, בלי רמזים, הבנתם את הפריצים. זה נקרא ויהי בימי. ויהי בימי אהוד, זה בדיוק זה.
אבל איך זה בא במובן הזה? כשאמרת זה מעבר, מעתיד להווה, לעבר.
כן.
ואז בימי, מה זה מוסיף?
בימי, כי זה אומר, זה קרה במציאות, זה לא סתם משהו וירטואלי שיכול להתפתח לכאן או לשם. הנה.
וזה עוד צמצום של ה...
לא, לא, זה כבר מדויק. ויהיה בימי שבועות השופטים. ואז היה רב בארץ. זה התוצאה. אם מגיעים למצב ששופטים את השופטים, אז יש רב. מה? כן? בסדר? טוב. מה רצית עם ההערה, איזה הערה?
כמעט אושל אותך.
איזה? נו מה? ישראל.
לא, לא, אמרתי שאתה נכנסת לאקטואליה.
לא, 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 לפני זה, אמרת הערה משהו למטה.
לא, הערה למטה, שתייחסו את הדגש.
איזה?
שכתוב ואיך... ויהי אור ולא כתוב ויהי חן.
ברור, זה מה שזה כבר למדנו, כן.
שזה הדגש הוא על זה שהוא חוזר על המילה אור ולא חוזר, כן.
כן, כי זה אומר שהאור הוא אמיתי. זה אמיתי, כן, כן, ודאי, זה פשט הפסוק. אחרי שנבין את זה, נשאל את עצמנו איך יכול להיות שהבנו את הפסוק בצורה שונה, כן. זה הדבר היחיד שהוא אמיתי בעולם הזה, פשוט. למה הוא אמיתי? כי הוא נאצל.
אמיתי במובן אורגינלי.
כן, כן. לא אורגינלי. הוא נאצל. יותר פשוט בסוף להשתמש במינוחים של המקובלים. ברגע שמבינים, זה פשוט. כמו כל דבר. האם יש דבר שהוא אמיתי בעולם הזה? תשובה של המקובלים, כן, האור. עכשיו, האור זה לא האור הפיזיקלי, כן, לא... האור, אז צריך להגדיר עוד מה זה האור הזה, כן? אבל יש דבר כזה שנקרא בתורה אור. כי התורה מדברת לא רק על האור, אור, יש אור עיניים, יש אור החותם וכו', בסדר. נעזוב את הדברים האלה, נגיע בסוף, מתי שהוא נגיע גם לדברים האלה, כן? בסדר? מה? טוב, אז איפה היינו? המילה ויהי מתייחסת לפעולות הצמצום, אולם גם אם האור של עולמנו מוקטן באופן ניכר לעומת מקורו, הוא עדיין אור. מופיע כאן סוג ראשון של צמצום. הוויית הנאצל לעומת המעציל התברך מצומצמת ובסדר גודל. הצמצום הזה הוא התמעטות לעומת המקור, כן? וצריך לזכור את זה, יש שני, בסוף אנחנו נראה שיש שני סוגי צמצום. יש את המילה צמצום כפי שהיא מוגדרת פה.
תמעטות.
יש הגדרה אחרת של המילה צמצום כפי שהיא מופיעה בגמרא, וזה לא אותה הגדרה. כשנגיע נראה את זה, כן? רק תזכרו את זה. לא להתבלבל. בגמרא משתמשים במילה צמצום במובן אחר. לא התמעטות. בסדר? אז, התמעטות לעומת המקור. בסדר? למה? והוא הכרחי מהצמצום הזה כדי שההוויה המוחלטת תוכל להימצא בעולם. כן? תראו בהערה 688 למטה. משמעות המילה צמצום שונה בתורת הקבלה ממשמעותה בתלמוד. הגמרא משתמשת במילה זו במובן של התכווצות, התמעטות מן הצדדים למרכז. כאשר מדברים המקובלים על צמצום, הם מתכוונים לתנועה הפוכה מן המרכז לצדדים. אז לא להתבלבל.
עולים זה סוג של הקרנה.
יש, יש, יש בצד אחד התכווצות.
יש הקרנה החוץ.
זה יש מהמרכז לצדדים. כן? בסדר? זה ממש התנועות ההפוכות במובן הזה. בסדר? טוב. אבל בואו נבין קצת יותר מה שונה כאן. וזה הכרחי. למה? ההתמעטות הזאת היא הכרחית כדי שההוויה המוחלטת תוכל להימצא בעולם. באיזה עולם? בעולם שלנו, הנברא, שזה העולם הזה. אנחנו לא עדיין בממד של העולם הבא. כן? קדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא וצמצם אותו לממדים של העולם הזה. למה? כי הנברא בשלב הראשון לא יכול לסבול את האור הזה, אם הוא היה כמו שהוא במקור. למה לא יכול לסבול? אז זהו, כאן ההבדל. אם אני נותן פרשנות מטאפיזית, זה בכיוון מסוים. אם אני נותן את הפרשנות שמניתו כאן, זה מבחינה מוסרית. כי כדי לסבול את האור הזה, אתה צריך להיות מסוגל לעמוד מול עידת הדין. אתה צריך להיות גם אתה אמיתי. זה אומר שקנית כבר את הזכות הקיום שלך, וזה לא נכון לגבי הבריאה כאשר היא נבראת. בסוף, כאשר אנחנו מגיעים לעולם הבא, זה כן נכון, ולכן האור הופך להיות האור של עולם הבא. בסדר? זה ההסבר. ההסבר הזה הוא מוסרי. לכן זה הכרחי שבשלב הראשון האור יהיה מצומצם. כי אם לא, אין בריאה. האור הזה הורס את הכל. ולכן הצמצום במובן הזה הוא הכרחי. הוא לא הכרחי במובן אחר. זה כאן קשור לחקירה של הראשונה שיש בעץ חיים, ולפי הדברים שמניתו אומר כאן, אני חושב שאפשר לסתור את המסקנה של החקירה שם. כן? לפחות כפי שרגילים להסביר את זה, כן? זה הכרחי לא במובן הפילוסופי, אלא זה הכרחי... לא, סליחה, צריך לדייק. זה לא הכרחי במובן הפילוסופי, זה הכרחי במובן המוסרי. הנקודה כאן זה המוסר. מה זה המוסר? הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו זה לתת לנברא מקום. וגם לתת לו להצליח. מה זה להצליח? לעמוד מולו, פנים מול פנים. מתברר שזה בלתי אפשרי בשלב הראשון, כי עדיין לא קנית שום זכות, ולכן האור יהיה מצומצם. זה הכרחי במובן הזה. בסדר? טוב. זו הקטגוריה היסודית הראשונה. בסדר? לזכור, יש משהו שהוא בעולם הזה, הוא נאצל, הוא אמיתי, הוא מצומצם, זה האור. טוב. קטגוריה היסודית השנייה היא הבריאה. העולם בתור נברא יש מאין. קיימת הבחנה מהותית בין שתי קטגוריות אלו. הנאצלים הם מבחינת אור, והנבראים הם מבחינת כלי. בסדר? כשהמקובלים מדברים על כלי ואור, הם מתכוונים למעשה לנברא ונאצל. כל התיאורים שיש בכל ספרי הקבלה, בספרים של החסידות, שברגע שיש את הביטוי כלי ואור, הכוונה נברא נאצל. אומרים שהאור רוצה להיכנס בתוך הכלי, כן? זה משהו שהוא נאצל שרוצה להיכנס בתוך משהו שהוא נברא, בתוך הבריאה. בסדר? טוב. הנברא לעומת הנאצל מתאווה מן העין. הנאצל זה יש מיש, והנברא זה יש מעין. מה זה העין הזה? כשנגיע למהלך האצילות עצמו, נתחיל להבין. העין הזה זה שלב ביניים, בין היש המוחלט של הבורא שהוא אחדות גמורה, ובין היש של הנברא, האדם. יש שלב ביניים שנקרא העין. העין הזה זה חלל העולם. בסדר? טוב, עכשיו נסבר קצת את התמונה, כי אמרתי זה לא שתי קטגוריות, זה ארבע. בעולם היצירה, כי יש, סליחה, יש קודם כל ארבע עולמות, נזכיר את זה שהם חמש, כן? ארבע עולמות, עולם האצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו בעולם העשייה, כן? הנאצלים שייכים לעולם האצילות, הנבראים לעולם הבריאה. אבל אנחנו לא בעולם הבריאה, אנחנו בעולם העשייה. אז יש עוד שתי מדרגות מתחת למושג של נבראים, כן? זה בעולם היצירה, היצירה נמצא עם היצורים, וכאן מופיע בעיית היצר, יצר הטוב מצד אחד ויצר הרע מן הצד האחר, על זה דיברנו בזמן האחרון. היש מתבטא בעולם העשייה על ידי מעשים, בעולם העשייה נמצאים הנעשים. כשפוגשים את הביטויים האלה גם צריך לדעת, אם מישהו מדבר על היצורים, לא במובן המודרני של המילה אחרי דרווין וזה, אלא אומר שהוא מתכוון לעולם היצירה, הוא מתאר משהו בעולם היצירה. כן? תמיד הבעיה אצל הספרים של המקובלים זה לדעת על מה הם מדברים ועל איזה עולם מדובר. אז לפי הביטויים אפשר לזהות. כן? אם מישהו מזכיר יצורים, עולם היצירה. כן? טוב. האמת היא שזה עדיין תיאור חלקי של הדבר הזה. כן? כי יש עדיין מתחת למדרגה הרביעית הנעשים, יש עוד. יש עולם הפעולות. בסדר, נעזוב את זה. לא צריך לסבך, כן? את הדברים האלה. כן? בדרך כלל מתרכזים בסיפור הזה נאצלים מול נבראים, כן? אבל לזכור את ההערה הזאת, כן? טוב, נחזור למשפט שלנו. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. המחבר מציין כאן שתי מדרגות שונות לחלוטין של היש, יש נאצל ויש נברא. האריזל אינו מדבר רק על האור כיש נאצל, אלא על כל הישים שהם מבחינת אור. בתוך קטגוריית היש הנברא יש גם מדרגות של יש שונות. ולכל אחד מן העולמות, עולם דאק, עולם האצילות, הבריאה, עולם היצירה ועולם עשייה, יש מדרגות יש משלו. במילים אחרות, זה שאנחנו מדברים על ארבע מדרגות או חמש, זה כדי לפשט את הדברים. לאמיתו של דבר זה אין סוף מדרגות.
אבל הוא לא מביא את הדוגמאות שלהם. אנחנו יודעים דוגמת האור.
כשנגיע בסוף אתה תראה עוד דוגמאות. בסדר?
מה זה דלת אלף קוף?
עולם דאק.
עולם?
דאדם קדמון. אבל לא, לא, לא כותבים את זה.
הבנתי.
מה? אדם קדמון. לא מדברים עליו.
לא יודעים מה זה.
לא, יודעים מה זה, לא מדברים עליו. לא מדברים. יש דברים שלא מדברים עליהם. נקרא סוד. מה לעשות?
זאת אומרת שיש קיימות ולא מדברים עליו.
כן. יש עוד מדרגות עליונות יותר. לא מדברים. יש אינסוף מדרגות. כדי לפשט מבחינה פדגוגית, המקובלים דיברו על ארבע. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ראשי תיבות, אביה. זה גם מספיק מסובך ככה, שלא לצף לסבך את לסבך את הדברים. יותר מדי, לפחות בשלב ראשון.
לא, זה אומר, כשאתה אומרים שלא מדברים, אבל יש כאלו שמדברים, ואז יוצאים כנגדם.
לא, ממש לא.
אם דרווין אומר מה שהוא אומר...
עם מי?
דרווין אומר מה שהוא אומר...
מה זה קשור? איך הוא הגיע אלינו?
הוא הגיע, אתה אומר, על האדם הקדמון.
מי מדבר על הדרווין? בגלל זה לא מדברים, זה מה שבדיוק, כי זה לא שייך. זה ביטוי. זה ביטוי, עולם דעה, עולם דעה, זה הכל. דיברו על זה הרבה לפני חבר דאו.
לא, לא, זה בסדר שידור.
לא מדברים. יש הרבה דברים שלא מדברים אליהם, לא צריך להיבהל מזה. יש דברים שבכלל אי אפשר לתאר, בסדר, אי אפשר לתאר. אנחנו רגילים לדבר על ספירות, כן? ואומרים שהספירות זה ההצלה של, זה בסדר, נו, בין האור האינסוף והספירות יש עוד משהו או שאין? ויש עוד מדרגות, צחצחים וזה, ומי מדבר על זה? אף אחד. רמזים פה, רמזים שם, בסדר. אבל יש עוד מדרגות, אין ספור מדרגות, זה מה שהוא אמר לך כאן. אבל קשה מאוד לדבר על משהו... לא סופי. אנשים לא קשה לתפוס.
אם פה הסדר הוא סדר לוגי, כרונולוגי, אז כאילו האדם קדמון קדם לעולם האצילות.
אני לא יודע מה זה קדם. הכל נברא בבת אחת.
זה אדם קדמון.
פעם, לא מדברים עליו.
כי
לא מדברים עליו. אתה צריך לקחת את הדברים ברצינות, לא מדברים, מה לעשות? מי? זה לא קשור לעולם דעה. לא קשור. האדם הראשון נמצא בעולם העשייה. זה לא קשור. לכן משאירים את זה בראשי תיבות, כי למה להתחיל לפתח... לא צריך. כן? שימו לב למה ששומר בסוף המשפט. יש מדרגות, יש מי שלא. מדרגות יש. כמה יש? אין ספור. ומדרגות יש, בצד של הנברא. יש את היש המוחלט של הבורא, בצד של הנברא, יש סולם, אני יודע, סולם אינסופי של של שבכל בכל נקודה אתה יכול להגיד זה מדרגת יש מסוימת. אז תן שם לכל אחד, בסדר. אבל בכל שם שכזה, תדע שזה מתחלק לעוד זה וגם זה מתחלק ואין סוף דברים, פשוט. כן? טוב. המקובלים גם מקשרים בין שם ההוויה י' כ' ו' שהוא שם בין ארבע אותיות ובין העולמות. הנה עוד דרך לתאר את הדברים. יוד כ-וו-כ. טוב, לפי זה, מה, איך זה הולך? יוד, עולם האצילות, ה' הראשונה, הבריאה, וו, היצירה, ה' האחרונה, עשייה. טוב, מה אני עושה עם העולם החמישי שלא רוצה להזכיר אותו? נקרא קוצו של יוד. זה יותר ברור אם זה נקרא קוצו של יוד ולא עולם דעק. לפחות דרווין לא יכול להיכנס בקוצו של יוד. בסדר.
אבל לפחות קוצו של יוד הוא
ביוד בספר תורה יש יש
כן,
ברור. לא, זה נקרא קוצו של יוד.
צ'ופצ'יק.
כן.
זה חלק מהשם של
הבית. זה לא משנה, זה נקרא קוצו של יוד. כי זה רמז. טוב, עוד מעט אנחנו נראה שיש עוד מקבילה לזה, זה הספירות. כן? קוצו של יוד זה כתר. יוד זה חוכמה. בינה זה ה-A הראשונה, ו' זה התפארת עם שש קצוות, ומלכות, ה' האחרונה. יותר קל? אותו דבר. מבחינת היקובלים, שלושת הדברים עומדים במקביל. פעם מדברים ככה, אותו משפט יכולים לסיים במקבילה אצל הספירות. רק כדי לבלבל את האויב. מי שפעם ניסה לקרוא מה שכתוב בספר המקובלים, רואה שזה ברדק אחד גדול. שום דבר לא מסודר שם, שום דבר חוץ מרמק, כן? אבל שום ספר לא מסודר, קופץ מנושא לנושא, חוזר וזה, מעובר משם זה, שם זה, ורמזים, ואומר לך, בנוסף יש עוד 18 שמות שאתה לא מבין אותן בכלל, על אותו... אחרי דקה, הבנת את הפרינציפ, סוגר את הספר, אמרת, בסדר, לבד אני לא יכול לקרוא. זה לא ספר קריאה. מי שיודע מה כתוב יודע, מי שלא יודע כותב דוקטורט. בסדר? אז אם יותר נוח לבוא להגיד קוצו של יוד או כתר במקום להגיד עולם דעה, אפשר, זה אותו דבר. האמת זה לא אותו דבר בדיוק, אבל כרגע נגיד שזה אותו דבר. בסדר? מה שחשוב לזכור, יש מדרגות של יש. כן? טוב, אז נסיים את הפסקה הזאת לפחות. המקובלים גם מקשרים בין שם ההוויה י' כ' ו' כ', שהוא בין שם בין ארבע אותיות ובין עולמות. באופן כללי נאמר ששם זה מבטא את היחס בין האינסוף ברוך הוא, שהוא אחדות גמורה, ובין מדרגות היש של העולמות השונים. זה ברור? אחרי שעה זה כבר מתחיל להיות ברור. כל אות משם ההוויה מציינת את מלכות הבורא על כל אחד מן העולמות הביאה, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. האות י' מסמלת את מלכות הבורא על עולם האצילות, האות ה' הראשונה את מלכות הבורא על עולם הבריאה, האות ו' את מלכות הבורא על עולם היצירה, והאות ה' האחרונה על עולם העשייה. טוב, אז למדנו שבע מילים מתוך המשפט. המשך בשבוע הבא. טוב. מי?
ספר
החדש. הביאו לי אותו.
הוא קצת מבולגן, אבל...
אני לא הבנתי מה הוא רוצה לעשות שם, אבל זה המשפט האחרון שיש לי להגיד על זה.